סיפור שסיפר שי עגנון, מגדולי הסופרים שקמו לנו, בדיוק היום, ל"ג בעומר, לפני 60 שנה. הוא סיפר אותו בטקס שבו קיבל אות אזרח כבוד של ירושלים. עגנון, ירושלמי עד עומק נשמתו, היה מאושר באותו יום, אבל בחר לחזור דווקא ליום שחור אחד בל"ג בעומר שנת 1911. איך ניצלתי אני? שאל עגנון את הנוכחים, והמשיך, אספר דברים כהווייתם. שמעתי פתאום קול רעש גדול, הולך וחזק מאוד. חשבתי שזה הקול של ההדלקה, ובתוך אותן המחשבות נראתה לי דמות דיוקנו של זקן אחד, רבי שמחה, שרקד ריקודים נוראים ונפלאים לכבוד הצדיק. נטלתי את רגליי וחזרתי לחצר קברו של רבי שמעון, וראיתי את אותו זקן מוטל על הארץ, פצוע. בין לבין הביאו אלונקות והניחו עליהן את המתים, ואני, שעמדתי שעה קלה ביניהם בזמן שהיו חיים, נושא מתים נעשיתי. ושי עגנון לא ידע שהוא כותב לאסוננו גם את העתיד לקרות.
חילוצים, כרגע לפחות 30 אחיות, זה פשוט הרגת.
התרחקו מפה בבקשה, תיכנסו לתוך השטח, תתנו לפנות משם.
מתגדל, מתקדש, שנה רבה.
לא זורם שלנו היקר, אנחנו לא מאמינים שאתה לא איתנו.
לפני שנה בדיוק, בערך בשעה הזאת, עכשיו בבוקר, התעוררו רוב אזרחי ישראל אל האסון האזרחי הכבד ביותר בתולדות המדינה. ויש כאלה שכל הלילה לא עצמו עין.
מתקשרת, והטלפון שלו זמין והוא לא מרים, ואני שוב מתקשרת והוא לא מרים. ושוב ושוב, עד שפתאום הטלפון שלו כבר לא זמין.
התחלתי לכתוב על הגוף של הבן אדם, ממש לקחתי עת וכתבתי על הגוף עצמו, כי אז הבנתי באמת שאנחנו נמצאים באיזשהו אסון שהוא לא רגיל.
45 גברים וילדים שילמו בחייהם את מחיר הסמוך והיה בסדר, בטרגדיה שכולה תוצרת הארץ, מעשה ידי אדם. אסון מירון הוא בעצם סיפור על מוות ידוע מראש.
מי שהיה בהילולה יודע שזה לא היה רעם ביום בהיר, זה היה רעם ביום סגריר. כולנו ידענו שההילולה היא פוטנציאל אסון.
פתאום אנחנו אומרים את המספר הזה, 45. ואני אומר רגע, 45 אנשים. כמעט כל מישהו במגזר החרדי מכיר שם מישהו, או מכיר מישהו שמכיר מישהו.
בימים האחרונים חזרנו עם צוות נכון להבוקר לחמישה אנשים יוצאי דופן שלקחו אותנו אל ההר, אל ריקודי השמחה שהפכו למחול מוות, אל הגעגוע והתסכול, אל הלילה שהולך איתם מאז.
מוטי בוקצ'ין, אני דובר ארגון זקה למעלה מ-24 שנים. מגיל 13 אני עולה מדי שנה למירון, כמעט ואני לא מבטר על זה. שבילי הילולת הרשב"י זה פסגת השמחה. הדלק שנותן כוח לאנרגיות לכל השנה, שמחה פורצת גבולות שיש שם, והייחוד והחיבוק. אני יכול להצטרף למעגל, ומצדי יש אחד עם כיפה סרוגה ואחד עם כיפה שחורה ואחד עם קוקו, וכולם רוקדים ודבקים ושרים ושמחים.
כבר מפורים של השנה שעברה מוטי מתרגש, ובאותו יום חמישי הוא מחליט לקחת איתו גם את ביתו, שעוד לא זכתה להשתתף בהילולת רבי שמעון בר יוחאי.
אני יאיר שרקי, כתב על ענייני חרדים בחדשות 12, אבל עוד לפני כן הייתי מגיע להילולה במירון לא כעיתונאי, אלא כנער.
אתה זוכר שרקי את הפעם הראשונה שלך בהילולה במירון?
בטח. הייתי בכיתה ט' ונסעתי למירון עם כמה חברים מהישיבה, וזה פשוט, הייתי ער כל הלילה עד הבוקר שאחרי, עד שחזרנו בעצם חזרה לאזור ירושלים. זה התפוצצות של פסטיבל ענק שיש בו בכי וצחוק, ריקודים ודמעות שמעורבבים אלו באלו. זאת הייתה חוויה חזקה מאוד. באיזשהו שלב, כשאתה מפסיק להתנגד להמוניות ומפסיק לנסות להיות האינדיבידואל שאתה, ומפסיק לרצות שלא יגעו בך כל הזמן, ואתה מתמסר לדבר הזה, אז יש בזה המון כוח, כאילו, לטבול בנהר האדם הזה.
נהר אדם. כן, תזכרו את צמד המילים הזה. סגן ניצב משה ברקוביץ' היה היועץ המשפטי של המחוז הצפוני במשטרה, וזה מה שאמר בעדותו בוועדת החקירה לאסון מירון. מ-2008 אני צועק שהמשטרה לבד, אי אפשר לנהל ככה, כשכל הגופים מתעלמים, אנחנו כל הזמן אומרים, בסוף יקרה כאן אסון, אנחנו במשחק לבד, חיי אדם על הראש שלנו לבד, כל הגופים מאוד נחמדים, בישיבות הם שואלים אם תרצה לשתות או לאכול משהו, אבל אף אחד לא מוכן להיכנס מתחת לאלונקה. וניצב משנה בדימוס אילן מור, לשעבר בכיר באגף התנועה, העיד, ב-2016 חיברתי מסמך בשם למחוק את הכתובת מעל הקיר, בו מצוין כי בשנה זו עלו להר בהילולה פי 15 מהקיבולת. מטרת המסמך הייתה לטלטל ולייצר זעזוע. לצערי, זה לא הצליח. אצל צביקי טסלר, שלא כמו שרקי ומוטי בוקצ'ין, הילולת מירון לא עוררה רגשות עזים במיוחד בילדותו. הוא חובש כיפה סרוגה, בן משק מקבוצת יבנה, שאת ליל לג בעומר נהג בדרך כלל להעביר עם הילדים מסביב למדורה הקיבוצית, עם תפוחי אדמה ומרשמלו.
שלום, אני צביקי טסלר, פרויקטור מירון, או כמו שהדוקטור אבשלום קור מקפיד להגיד, הממונה. האמת שהילולת הרשב"י היא לא חלק מהרפרטואר הדתי שלי, בכלל לא, אפילו רחוק. אבל כשהייתי במשטרה, באחד השנים שהייתי במשטרה, פשוט הצטרפתי והגעתי להילולת הרשב"י. לא, אין אירועים כאלה, זאת אומרת, אין חוויות כאלה בחיים, זה מטלטל. זה כמות אנשים עצומה, והחוויה הזאת הייתה חוויה מאוד, שנחרטה בי מאוד חזק.
אבל עבור מאות אלפי מאמינים, ההילולה במירון לגמרי מובנת מאליה, ואם צריך לחפש איפה נבטו זרעי האסון ההוא, זה ככל הנראה בפיהוק ובשעמום של הציבור הכללי בישראל מהאירוע ההמוני ביותר שמתקיים כאן מדי שנה.
יש איזשהו ספליט בחברה הישראלית, והילולת רשב"י בהחלט יכולה לשקף אותו בזה שעבור הציבור שמירון חשובה לו, זה קצת כמו לציבור אולי אחר, חיבור גם של יום כיפור עם העוצמות של יום כיפור וגם יום העצמאות ביחד.
כי זה אירוע ענק, ומאות אלפים מגיעים אליו, אבל זה לא על סדר היום של כלל חברה ישראלית עד האסון. זה כאילו אירוע שהוא שייך לאוטונומיה גם תודעתית. וחבל שרק האסון חושף את הדבר הזה, שהוא בסוף פסטיבל ענק, שמח, ששייך בלב התרבות היהודית פה במדינה, ואולי לא קיבל את המקום הראוי לו עד היום.
מה עושים עם הר כל כך קדוש? הוא לא רוצה מנהלים, אין לו עניין במפיקים. מי יכול להטיל את מרותו על הר הקסמים? מדברי יוסי שווינגר, מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים שאחראי על תפעול קבר הרשב"י בעדותו בוועדת החקירה. קטונתי. אני לא נותן הערות לאדמו"רים ולא מבקר את המנהגים שלהם. אם המשטרה תסביר לאדמו"רים שזו סכנה ודיני נפשות, אני לא מכיר אדמו"ר אחד שיסרב. חבר הוועדה, האלוף במילואים שלמה ינאי, שואל, למה זה צריך להיות התפקיד של המשטרה לדבר איתם? אתה מנכ"ל המקומות הקדושים, זה נושא אזרחי לגמרי. ושווינגר משיב, הייתה ישיבה שהמלצתי להגביל את מספר האנשים, ועיתונאי אחד ציטט אותי, והעליהום שהתחיל נגדי, מי אני שאני אגיד לאדמו"רים? אני לא פוסק. אני יכול להצטרף, לארגן מפגש של קציני משטרה עם אדמו"רים. קוראים לזה דרך ארץ וטיפה צניעות. להפיל על המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, זה גדול עלינו.
נחמי רובין, בעלי יהודה נספה במירון, בל"ג בעומר תשפ"א, שנה שעברה. אני אמא לשלושה ילדים.
האמת, גם את נחמי רובין, בת ה-27, הטרידו יותר ההכנות לשבת מאשר המוני בני האדם שהלכו והצטופפו בהר מירון. אבל כשיהודה, בעלה, אהוב ליבה, מתכונן לעזוב את דירתם בבית שמש ופניו צפונה, משהו בכל זאת מנקר אצלה.
כשהוא נוסע עם אירון, אני כאילו מרגישה שאני לא כל כך מחוברת שהוא ייסע. הרי במהלך השבוע הקודם הוא שאל אותי מה את אומרת, אמרתי לו תלך לפעול ישועות. זה האמת היא משהו שנולדתי אליו, אמונה כזאת. גם גרתי בצפת שהייתי ילדה וזה מאוד קרוב למירון והיינו נוסעים לשם ממש מלא. ואז פתאום אני מרגישה שאני לא יודעת, לא בא לי שהוא ייסע ואני לא יודעת להסביר למה. ואז הוא מסביר לי.
מה הוא מסביר לך?
הוא מסביר לי, את יודעת, מה זה רבי שמעון ככה ממש בלעת כזה. ואת יודעת שהרי הקדוש היה מטפס על ארבע כדי לעלות להר, כשלא היו יכולים לעלות להר. וביום הזה תשמחי, וכתוב שאוכלים, שותים, ושמחים ביום הזה, וזה מה שתעשי. הוא ממש דיבר על זה, אז זה מין תחושה של צוואה, שזה היה מילים האחרונות שלו בעצם.
הערב בחדשות, האירוע ההמוני בישראל מתחילת הקורונה. עשרות אלפים בהילולה השנתית במירון, מאות אוטובוסים תקועים בדרך.
בשעה 8, מהדורות החדשות חוגגות את האירוע הגדול ביותר, מאז הסרת מגבלות הקורונה. העיתונאים בשטח, הפרשנים באולפן, וגם מקבלי ההחלטות, מנסים להעריך מה תעשה הילולת הרשב"י למקדם ההדבקה. הערב נפתח בהדלקה המסורתית של חסידות בויאן, וכולם מוטרדים מהיעדר המסכות, משמירת המרחק, ושהמתפללים יתעדשו למרפק, אם אפשר. עכשיו מתברר שיש גם מי שמצליחים כבר לראות את הסכנה האמיתית, בזמן שקציני המשטרה והשר שלהם חוגגים על הטריבונות.
שמי משה מזרחי, אני צלם של ויינט, וגם חובש מתנדב באיחוד הצלה, אב לארבעה ילדים, וחי בזוגיות עם אישה מדהימה. אני חושב שהתחושות היו כבר בבוקר, ואתה מגלה, אתה מגלה שמהר מאוד ההר מתמלא משהו שהוא לא סטנדרטי, ואתה רואה את ההמונים ככה מחמש בצהריים ממלאים את ההר במהירות שהיא כמעט בלתי רגילה ובלתי סטנדרטית. ואני חושב שהפיק הגדול היה בסביבות השעה 11 בלילה, זה היה בערך השעה שאתה חווה את האי יכולת תזוזה בהר.
זה באזור בין ה-60 ל-70 אלף איש, בנקודת זמן אחת בהר. אני אומר, הר לא יכול לסבול את זה, זאת אומרת, אבל זה היה.
מפקד מחוז הצפון במשטרה, ניצב שמעון לוי, מול ועדת החקירה. העיקרון המנחה הוא לא להגביל קהל. תפיסת העולם לאורך השנים היא שאין הגבלת קהל במירון. כך נעשה ב-30 השנים האחרונות. אף מפקד מחוז לא הגביל קהל, וזה עיקרון מבצעי מנחה. כל ניסיון להגביל ולהציב מחסומים עלול לגרום לצוואר בקבוק ולאסונות הרבה יותר גדולים. אין לנו אפשרות לעצור, לחסום, לבסט ולדלל. אין לי קשר למהנדסי בטיחות, אני לא איש מקצוע. האיום המרכזי הוא לא ירי מלבנון, לא פחה. האיום המרכזי זה סוגיית הקהל. יושבת ראש הוועדה, השופטת מרים נאור, זיכרונה לברכה, שואלת, איך האירוע עבר בשלום עד עכשיו? ומפקד המחוז עונה לה, אצלי המזל לא ביקר.
ומשום מה לא יודע, הלב שלי ככה לא נתן לי לקום וללכת מהר, ולא שחשבתי שהולך להיות איזה אסון חס ושלום, אלא פשוט נמרחתי. ואז אני שומע במערכת הקשר של זקה, בהתחלה דיווח ראשוני על טריבונה שנפלה עם מספר פצועים. מיד עצרתי את הרכב, אמרתי, רגע, טריבונה נפלה, אני מנסה לחשוב איפה יש טריבונה, אחרי דקה מגיע דיווח, בשטח ההדלקה של תולדות אברהם יצחק, קרה איזה נפילת טריבונה, משהו לא ברור.
נפנה מקום לכוחות ההצלה, רבותיי!
נא לשחרר את כל המדרגות.
כמו מוטי בוקצ'ין, דובר זקה, גם משה מזרחי, הצלה מוויינט, עומד להתקפל. יש לו את כל חומר הגלם, להכין כתבה שתעלה מחר בבוקר, באתר.
בחמישה לאחת בלילה אני יושב ככה לסכם לעצמי את הכתבת צבע הזאת, ואני מבין שמשהו מתרחש ממש מולי. אני מתקדם ככה איזה 50 מטר קדימה, ואני רואה שכמה אנשי רפואה בודדים שמוציאים בחור צעיר, ואתה רואה אותו רץ וצועק, ואתה מבין שמשהו מתרחש, ואז אני מדליק את המצלמה פעם ראשונה, מתחיל את ההקלטה, וצופה בשני פרמים במקביל, פרם של המצלמה, ופרם שהעיניים שלך רואות מקצה לקצה. וזה אני חושב שהיה התפנית באירוע הזה.
ושרקי, אתה דווקא בלילה הזה, אתה לא על ההר.
נכון, אנחנו מחלקים עבודה בשנים האחרונות, לפעמים אני נמצא, לפעמים גיא ורון כתבנו בצפון נמצא, והשנה פשוט היה תורו, כי אני עשיתי את השנה שעברה עם הקורונה וההתפרעויות והבלגן, ונשארתי בכלל במדורה עם חברים בירושלים. אני מקבל דיווח על קריסת ריבונה, כמה נפגעים.
שיים לך פשך, אנחנו בנקודת ריכוז פצועים, תהיו בהזנה כיסי בקו פתוח.
גם אחר כך שאומרים, 10 נפגעים, אני אומר, רגע, רגע, איך 10 אנשים מתים, כאילו, מה יכול להיות? ועד שאני לא מקבל את התמונות של הסקיות של זקה, שם אתה כבר יכול לספור, שם זה לא דיווחים לא מאומתים שמגיעים מההר, שבו יש קליטת אינטרנט חלקית. שם זה כבר, אתה רואה בעיניים את המספרים, רק אז הבנתי באמת את ההיקף של האירוע.
עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
חדר חדשות של גלי צהל, עכשיו 1:32, אמיר רבגי באולפן, אנחנו עם עדכון חדשות מיוחד בעקבות האסון בהר מירון.
ואני מבין שיש מישהו מתחיל החייה, מיד עצרתי את הרכב בצד, אמרתי אני אחכה לאיזה דיווח, אולי לפעמים מישהו מתעלף, חושבים שזה החייה, ואז אני שומע מתנדב אחר נוסף, אומר גם אני בהחייה. אחרי 10 שניות עוד מתנדב אומר גם אני בהחייה, ואני שומע שזה מתנדבים אחרים, ואז אני עולה בקשר, אני אומר להם רגע זו אותה החייה, כולכם בהחייה אחת, ואז מתנדב רביעי עולה בקשר אומר אני בהחייה רביעית, ואז הבנתי שבאמת יש להם אסון.
קבל, יש לי זירה של 8 אקסים בנקודת ריכוז חללית, קיבלת?
ראש המועצה האזורית מרום הגליל, עמית סופר, מעיד בפני ועדת החקירה. התפיסה הייתה שחוק הרישוי לא חל במתחם. מתחם הקבר הוא אקס-טריטוריה בתוך המועצה האזורית. מי שמנהל את המקום על כל המשתמע זו ועדת החמישה. רק מה שמחוץ למתחם הוא הטריטוריה שלי. פבלו אספינו, סגן מנהל מחוז צפון ברשות האכיפה במקרקעין, מעיד בוועדת החקירה, אף אחד לא העלה על דעתו שהמדינה תבנה באופן לא חוקי. למעבר שבו התרחש האסון ניתן היתר בנייה לחיזוק קיר תמך בכלל. על אותו היתר הקימו גשר בטון צמוד לקיר עם קונסטרוקציה מתחת שלימים תהפוך לחדר אוכל. משה מזרחי, אתה בדקות האלה, כשהתמונה עוד לא בהירה, עדיין על תקן צלם עיתונות.
המצלמה שלי מצלמת שורה ארוכה של אלונקות שנכנסות ומוציאות על כל אלונקה אנשים ללא דופק וללא נשימה, כאשר המראה המוזר שם זה לא שאנחנו רואים, ראיתי הרבה פיגועים בחיי, ראיתי הרבה אירועים קשים, כמעט בכולם אתה מריח ורואה דם. פה אין את זה, פה יש איזושהי דממה מוזרה של אנשים ששוכבים על אלונקה מחוסרי הכרה, כאשר חלקם העליון הוא בצבע סגול כמו של מחוסר הכרה, וחלקם התחתון, הידיים, הרגליים, חברות, שזה כאילו די מזכיר אנשים שאיבדו את ההכרה על רקע רפואי ולא על רקע טראומטי, כמו שאנחנו רגילים לראות באירועים אחרים. ויוצא אלונקה אחרי אלונקה ועוד אלונקה, ולוקח לך את 5-7 דקות להבין שאתה נמצא באירוע אחר. שזה היה באמת השלב שבו...
שאתה מצלם... אנשים שכבר לא בחיים.
נכון. ולא רק מצלם אנשים שלא בחיים, אני מצלם ומשדר אותו בלייב, כאשר יש צופים בצד השני, שצופים באירוע. אני לא חושב שגם הם הבינו מה שקורה, אבל הם ראו אנשים ללא דופק וללא נשימה בפנים גלויות, משהו שאנחנו מאוד מקפידים בתקשורת הישראלית לצנזר.
אתה זוכר את הרגע, משה, שבו אתה מחליט לסגור את המצלמה ולהפסיק לצלם?
חד משמעית, זה היה רגע שהוא היה מאוד ברור, לא היה אפילו מחשבה אחרת, זה פשוט שלב שאתה אומר לעצמך, רגע, סטופ, מחבים את המצלמה, לא משנה מי נמצא בצד השני ומה הוא יראה, וזה הזמן לשים את הכל בצד ולצאת לתת סיוע.
ונחמי, אנחנו כבר אחרי חצות, הילדים שלך בצלאל, יונתן ושרה כבר ישנים, ואת עדיין ערה לגמרי. מתי בעצם בפעם הראשונה את שומעת את החדשות שקרה משהו במירון?
בערך ב-12 בלילה. הלב שלי מיד נופל ואני מיד מתקשרת אליו, ומיד אני מרגישה ש... מתקשרת, והטלפון שלו זמין והוא לא מרים, ואני שוב מתקשרת והוא לא מרים. ושוב ושוב, עד שפתאום הטלפון שלו כבר לא זמין.
אני מתחיל לעבור אחד אחד אחיה אחרי אחיה. כל אחיה, אין לנו שום אחיה מוצלחת. כל אחיה עוברים מהאחיה השלישית, אחיה הרביעית. בשלב מסוים אני מרים את העיניים לשמיים, אני אומר, השם, לא יכול להיות. והטלפונים של האנשים לא מפסיקים להתקשר מהכיסים שלהם, אותם הרוגים. בטלפון אחד אני רואה שנמצא ליד הבן אדם, אני רואה כתוב אשתי היקרה. ואני גם קורא לאשתי אשתי היקרה.
את ממשיכה, נחמי, לנסות לתפוס אותו בטלפון לאורך הלילה?
כן, כל הזמן, אבל בשלב שזה כבר עובר את הכל גם, שוב, כל הזמן מנסה. באיזשהו שלב גם המשפחה שלי מתקשרים אליי ואיך משיגים את יהודה, כבר אני מקבלת טלפונים ככה שמנסים לחפש אותו.
לפני מקום לכוחות ההצלה, רבותיי!
אני עומד ופשוט אני רואה מתנדבים, מורידים, אנשים, זה מחזה מטורף, עטופים בבילונות. מה שקרה, הוא פשוט קבע למוות, הוא לא רצה להשאיר את הגופה ככה, ולא לו ניילונים של זקה, לא לו את השקיות של זקה. אז פשוט מאינסטינקט הוא תלש את הוילונות מהכנסת אורחים, מהחלונות שהיה שם, וכך הוא עטף את הנפטרים, וככה קיבלנו אותם, והטלפונים לא מפסיקים להתקשר.
אנחנו כרגע מטפלים בשתי איקסים ושל דיסרון, וסיימים את זה ועולים עם האמבולנס לבקשתך. לא מעניין אותי האיקסים בשביל דפון, תעלו למעלה, לא ברור.
נחמי, עם מי את בקשר בשעות הבלתי אפשריות האלה?
אחים שלי, יש לי חלק אחים שגם עלו להר. הם אומרים לי, עזבי, זה קרה בריקודים, זה לא פה. ואני יודעת שהוא הלך לרקוד, כי תמיד בלג בעומר הוא היה נורא נורא רוקד ושמח מאוד מאוד.
כשאני נכנס לתוך המתחם הזה של זקה, קופצת על האישה. בסביבות הגיל 28-30, עם כמה ילדים קטנים, היא מביאה לי מצלמה דיגיטלית, מראה לי את זה, אומרת לי, אתה מכיר את הבן אדם? כאילו אין לה משפחה חרדית, אין להם סמארטפון. מביאה לי מצלמה פשוטה, כאילו מצלמת תמונות. אתה רואה את הבן אדם הזה, אתה מכיר אותו? אתה זיהית אותו? אתה ראית אותו בין ההרוגים? ואותו הבעל שלה היה קבע את המוות שלו, ששתי דקות קודם זיהיתי אותו, וידעתי שבעצם הוא לא בן החיים. והילדים צועקים, תתי, תתי, זה בידיש אבא, ואני יודע שכבר אבא לא יהיה להם יותר. ולא אכלתי פשוט לסעות את זה, זה היה משהו שזה היה גדול עליי.
לקראת 2 בלילה, משה מזרחי הוא כבר חובש מלא מלא. את המצלמה שלו הוא הניח בצד, והוא מוצא את עצמו בסיטואציה סוריאליסטית לגמרי, צמוד לפרמדיק, וביחד הם בודקים את מי אפשר להחיות ועל מי פשוט אסור לבזבז זמן מיותר וידיים מצילות חיים.
לקחתי את הציוד העיתונאי שלי, שזה פנקס שהיה לי בכיס, ופשוט רשמתי את השעה, את שמו של הפרמדיק, על כל אחד שהוא קבע להפסיק אותו, חיסינו אותו בשמחת מילות, ושמנו אותו ככה במקום מוסתר בתוך איזשהו אוהל, בכדי שכמה שניתן לשמור על כבודם.
אבל בשלב מסוים פשוט נגמרים לך הדפים בפנקס.
נכון, זה שלב מאוד קשה שבו כבר התחלתי לכתוב על הגוף של הבן אדם. ממש לקחתי עט וכתבתי על הגוף עצמו, את השעה ואת שמו של הפרמדיק, בכדי שהדברים באמת יהיו מתועדים. אני חושב שאז באמת קצת נחתתי קצת בשביל להבין, כי אז הבנתי באמת שאנחנו נמצאים באיזשהו אסון שהוא לא רגיל.
מנכ״ל קבר הרשב"י, אלי פריינד, מעיד ככה בוועדת החקירה לאסון מירון. קיבלתי לפני ההילולת טלפון מהממונה על המקומות הקדושים בצפון, שאמר לי, ההר עובר לתקציב הילולה, מעכשיו אני קובע את הדברים. התחננתי, אבל לא הוזמנתי אפילו לישיבה אחת. האתר מתנהל ללא תקציב, כיוון שהמדינה לא סומכת על ההנהלה. הספקים לא עונים לי לטלפון כי הם יודעים שלא אני זה שמשלם להם. ולבסוף, הוסיף מנכ״ל קבר הרשב"י, אנחנו שולטים שם בהתנדבות. בשעה 5:34 זרחה השמש מעל ההר. היא תמיד זורחת. 45 הרוגים נספרו עד שזרחה באותו בוקר במירון, מוטלים על פסגת ההר הקדוש.
6:04 בגלי צהל, השמש כבר עולה על פסגת הר מירון, מאירה את אזור האסון, כאילו שלא היה לנו מאיחן ללמוד לקח.
אבל בשש בבוקר השידור בטלוויזיה מתרחב, ופתאום אנחנו אומרים את המספר הזה, 45. ואני אומר, רגע, 45 אנשים. כמעט כל מישהו במגזר החרדי מכיר שם מישהו, או מכיר מישהו שמכיר מישהו. כלומר, בסוף זה או שכנים, או חברים מהישיבה, או חברים של חברים מהישיבה, של האחים, של הבני דודים.
אני פשוט מסתכל עליהם, על הגופות, על הנפטרים, אתה רואה ילדים, בחורים, אברכים רכים, ובלי לרצות, אתה אומר, ולכולם לבושים חגיגים מההילולה. אתה אומר, האנשים האלה באו לפני דקה לשמוח. הם היו בפסגת השמחה שלהם, הם היו בריקודים, הם היו בשמחה. המשפחה שלהם לא מפסיקה לחפש אותם, אני שומע את הטלפונים, לא מפסיקים להתקשר.
משה מזרחי. ב-11:30 בבוקר אתה נכנס לאוטו, מתחיל את הנסיעה ארוכה, חזרה הביתה לירושלים. אתה עושה משהו בזמן הנסיעה? מדבר עם מישהו? אתה שומע משהו?
לא, אני קיביתי את הטלפון. זה היה השלב שאמרתי שאני צריך קצת לעצמי. הדמעות זלגו, לא היה לי שליטה על נושא הדמה בגופי. נסעתי הביתה נסיעה מאוד ארוכה, נסיעה מאוד קשה, בלי שמע, בלי מוזיקה, בלי לשמוע חדשות, בלי כלום, ממש כאילו מנותק מהכל.
ונחמי, יהודה שלה עדיין לא התקשר, נואשת, היא מחליטה לעלות לשידור בגלי צהל, אולי מישהו ראה, אולי הוא שוכב בבית החולים ולא מסוגל להרים טלפון.
נחמי רובין, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יהודה רובין בעלך היה על ההר?
כן, ואני מחכה לו עדיין.
הוא עדיין לא הגיע.
כן, אני יצא אתמול ב-2 בצהריים מבית שמש, וב-7 דיברתי איתו בפעם האחרונה.
טלפון?
ואחר כך פשוט לא... התקשרתי ודווקא הטלפון שלו היה זמין, אבל פשוט לא ענה. ואחר כך זה כבר עבר לי את הקולים, זה כבר לא...
את רוצה לתאר לנו אותו, כדי שאם מישהו פגש בו, אני יודע לספר. הוא גבוה.
רזה, בעל מראה חסידי.
כן.
אם מישהו שומע ורואה מישהו לפי התיאור, אני אשמח מאוד.
מתי בעצם, נחמי, מישהו אומר לך את המילים המפורשות? מי אומר לך את זה?
אמא שלי, בסביבות 11:12 בבוקר. היא אמרה את זה בצורה שמאוד מאוד היה קשה לה. אני כזה בהלם. לא, זה הלם כזה שנראה לי עד עכשיו יש לי קצת ממנו. נשאר לי שאריות. אני ישר חושבת על הילדים שלי שהם יתומים, ומנסה ככה להשתחל מכל האחיות שלי שמתחילות לצרוח בממן כולם, וללכת אליהם לחדר, ופשוט לנסות להיות איתם. וגם כוח, כוח הזה של אני לבד ואני אחזיק אותם. גם נהיה לי באותו רגע.
הגעתי הביתה באותו יום שישי, בסביבות השעה... 3:00 ממש לפני שבת, כי בעצם אחרי שפינו את הגופות בבוקר מהזירה, אז ביקשו מאיתנו מתנדבי זקה, כל מי שנשאר במירון, לבוא לאסוף את החפצים של גם של הנפטרים וגם של הפצועים. אז אנחנו עם עוד אנשים, פשוט אספנו שקיות ענקיות של זקה, מלאים בכובעים ומשקפיים וטלפונים וכרטיסי אשראי וכל כל הדברים. אז יצא להגיע די מאוחר הביתה, הגעתי, אשתי ראתה כבר את הפנים שלי, הבינה שלא צריכה לשאול שום דבר, אמרה לי, תשמע, תכנס, תתקלח, בוא נתארגן לשבת, אין זמן עכשיו, ואולי תלך לישון. ואז אמרת לה, תשמע, אני רוצה ללכת להתפלל. מצד שני, אני יודע שאני אגיע לבית כנסת, כל המתפללים, כולם יודעים שהייתי במירון, התחילו לשאול אותי שאלות. ככה התלבטתי, בסוף אמרתי, אני חייב ללכת להתפלל, זה אולי קצת גם יקל עליי שאני אלך קצת לבית כנסת. הגעתי לבית כנסת קצת ביחור, כבר היו באמצע התפילה. יש מנהג בכל הבתי כנסיות שבשבת של ל"ג בעומר שרים את השיר בר יוחאי.
בר יוחאי, נמשך תשריך שמץ עזון לחבריך בר
יוחאי. ופשוט התחלתי לזמזם את זה. ושיר שלוקח בדרך כלל 5-7 דקות, כל המתפעלים, שרנו את זה כמעט 40 דקות, וכולם בחו. וגם אני בכיתי. פשוט השיר שהיה סמל כל כך הרבה שמחה, ופתאום השיר הזה פתאום נהפך לי כל כך עצוב.
יום נסתה, יום אשר ברחת בין
העם. גדל מתקדש, שנה רבה.
עוד זורר שלנו היקר, אנחנו לא מאמינים שאתה לא איתנו. יחד עם 44 שעלו ביחד השמיים כמניין 44 נירו.
רק 3 שעות חלפו מאז שנחמי רובין קיבלה את הבשורה על מות יהודה בעלה, ומסע הלוויה יצא לדרכו כמה דקות לפני כניסת השבת. האוכל כבר היה מוכן, אפילו את הבית היא שטפה כשהמתינה שיחזור, אבל יהודה לא חזר.
האמת שיש לי רגע כזה שביקשתי ככה להיות איתה לבד, אבל זה היה נורא נורא מהר, הכל. אז הוא היה עטוף בטלית, ואני זוכרת שאני עומדת לידו ואני כזה מחפשת מילים כזה, ויש לי תחושה מאוד חזקה שהוא כאילו אומר לי, זהו, נגמר לנו הזמן.
את יודעת, נחמי, אנחנו שתינו מעולמות כל כך שונים, ולכן אני לא יודעת אם יש טעם בכלל לשאלה הזאת, אבל אני אשאל את זה מהמקום החילוני שלי. כי קודם כשדיברנו בינינו ציטטת את המשפט שאומר שצריך לסמוך על רבי שמעון. באמת כדאי שנסמוך על רבי שמעון? גם אחרי כל מה שקרה לך?
מרגיש לי שכן. אני לא, זה לא סותר שאני לפעמים כואבת, ולפעמים אני מרגישה כזה קצת, יש לי גם קושי, זה רגשות מעורבים כאלה. אבל אני מאמינה שכדאי הוא, כן.
הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל רגע ורגע, ואלוקים נמצא בכל שנייה ושנייה. הוא לא צריך לתת לנו דין וחשבון מה המעשים שלו ולמה הוא עושה אותם. צריכים לראות את זה, למה אנחנו נמצאים פה, למה אנחנו היינו בין 45 אנשים האלה שנהרגו. כי כנראה יש לנו עוד משימה לעשות, כנראה שאנחנו צריכים לעשות עוד טוב לעם ישראל, אנחנו צריכים לעשות עוד טוב לעולם.
משה מזרחי ירד מההר אחרי כמעט יממה רצופה שם. במוצאי השבת הוא שוחח עם הפסיכולוגים של איחוד הצלה. עכשיו זה הוא שצריך לקבל עזרה ראשונה.
אני לא חושב שהייתי מוחק כלום, להפך. הייתי אפילו מסתכל על דברים יותר, כי אני חושב שהחשבון נפש שאתה עושה עם עצמך אחר כך, הוא משהו שבמקום מסוים הוא סוג של מתנה שקיבלתי שם. כי היום כשאני מגיע למירון, נכון, אני זוכר אותו כמירון קשה, והשנה אני מתכוון להיות שם בשביל לתקן את המראה האחרון, אבל הסיטואציה הופכת אותך לבן אדם הרבה יותר אחראי לעצמך, אבל גם מעריך את החיים הרבה יותר. יש איזושהי הערכה שלא הייתה לי לפני כן על החיים.
אנחנו מעלים לאישור הממשלה את הצעתם של ידידיי להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון בהר מירון. על כתפינו מוטלת האחריות להפיק את הלקחים ולמנוע את האסון הבא.
כחודשיים אחרי האסון ועם החלפת הממשלה הושג הרוב להקמת ועדת החקירה לאירועי הלילה ההוא. ב-22 באוגוסט הוועדה התכנסה לראשונה בראשות נשיאת בית המשפט העליון בדימוס מרים נאור. השופטת נאור עוד הספיקה להעביר את המלצות הביניים לקיום ההילולה השנה הזאת שהתקיימה הלילה, לפני שהיא נפטרה בפתאומיות.
כנראה שיותר מאדם אחד צריך להקות על חטא. אני לא פותר את עצמי מהעניין. אני הייתי בהילולה פעם אחת כקצין בכיר במשטרה. וזה שזה פוטנציאל אסון, כולנו ידענו.
ידעת?
כולנו ידענו שההילולה היא פוטנציאל אסון. מפקד מחוז צפון של המשטרה תמיד נושם לרווחה אחרי ההילולה.
כי בשנה שעברה התכוננו לקורונה וקיבלו אסון מסוג אחר, אנחנו אף פעם לא יודעים מה האסון שאליו צריך להתכונן, או שריפה, תמיד מתכוננים לאסון הקודם. כן, אני חושב שהמכנה המשותף של כמעט כל האירועים הללו זה יחסי אוטונומיה מול מדינה, אבל ביחסים הללו אני לא חושב שהאחריות היא רק על האוטונומיה, אלא גם על המדינה שמאפשרת את האוטונומיה. כלומר, מצד אחד זה נכון שבמירון הייתה הפקרות והיו לחצים פוליטיים של כל מיני פוליטיקאים חרדים, אבל גם המדינה אף פעם לא טרחה ממש להשקיע משאבים אמיתיים בלסדר את האירוע הזה ולתקצב אותו, ולא צריך לחכות לאסון כדי שהמדינה תחיל את הריבונות שלה על הר מירון.
בעיניי מאוד חשוב שהנושא הזה יטופל, ושציבור החוגגים את ההילולה, זה לא הציבור שלי, זה באמת לא הציבור שלי, אבל זה ציבור שיש לו אמונה מאוד חזקה, והוא צריך לקבל את ה, נקרא לזה את השירות הבטיחותי, שאיננו שונה מציבור החוגגים את פסטיבל הריקודים בגרמיאל, או כל פסטיבל אחר, או מרתון ירושלים. והם קיבלו עד עכשיו שירות בטיחותי פחות טוב, צריך להגיד את זה.
אבל המחדל המקומי הזה הוא סימפטום של שרשרת ארוכה של מחדלים, ולכן אני לא יודע להגיד לך, יש בן אדם, זה הוא, טפלו בו, הוא עשה את 45 הקורבנות על מצפונו עד הסוף. אלא זו שיטה שהיא אשמה.
את כולם ניסינו לשאול שאלה אחת פשוטה לכאורה, מי אשם? התשובות לפעמים מגומגמות, בדרך כלל לא בהירות, ואולי באמת לא יימצא האשם האחד, ואם יימצא, אפשר שרק יד הגורל שמה אותו במשמרת דווקא בשנה שעברה, שאסון כזה יכול היה להתרחש גם בכל השנים שקדמו לליל לג בעומר תשפ"א. בסוף שאלנו את נחמי, על מנתו של יהודה רובין, זיכרונו לברכה, גם אותה שאלנו מי אשם, ואם זה בכלל משנה לה.
אני לא מדי עסוקה בזה, כי בכל אופן יש לי את הילדים שלי ואת החיים שלי, וגם יש לי אמונה חזקה שהוא יצריך ללכת אז. וגם יש לי יותר מזה, שהוא הלך אחרי קבלת עול מלכות שמיים במקום כל כך קדוש. זה מרגיש לי משהו קדוש יותר ממה שזה, אבל כמובן שאני חושבת על מה שאת זה, עולה לי גם כעס לפעמים, כן. והייתי רוצה שדברים יתנהלו שם בצורה טובה, בהחלט. אני מתמקדת יותר במשמעות, באמונה, בדברים שנותנים לי כוח, כי באמת אני די חסרת אונים מול כל המציאות הזאת. יש שם כעס, אבל אני חסרת אונים.